שני חברים יצאו לדרך, בים באם בוי, איגי פופ ודייוויד באוי. הדרך שהם עשו יחד משמעותית ומשפיעה אצל שניהם. זה אומר שאנחנו, שוחרי המוזיקה, נהנים כפליים. צמדים בהיסטוריה של המוזיקה הפופולרית הם דבר שכיח ומפרה. לנון, מקארטני, מוריסי ומר, ג'אגר, ריצ'רדס, רוג'רס והמרסטיין, ועוד ועוד. החצי שאנחנו לוקחים איתנו הפעם הוא ג'יימס ניואל אוסטרברג ג'וניור, יליד 1942, מוכר לכולנו כאיגי פופ. הפופ זה מהמוזיקה, והאיגי זה קיצור של איגואנה. הייתה אפילו להקה שהוא היה חבר בה כמתופף בשנות ה-60, כשהוא היה עדיין תלמיד בתיכון, להקת האיגואנות, ואיגואנז. היא הייתה להקה מצליחה ביותר במישיגן, בארבע שנות קיומה, למרות שהיא הקלידה רק שיר אחד והדפיסה אותו על חשבונה באלף עותקים בלבד. המעריצים של הלהקה הזו הם אלה שימצאו את השם איגי והעניקו אותו לג'ימי אוסטרברג שלנו. מכאן איגי פופ, ואיגי פופ מכונה בפי כל הסנדק של הפאנק. הוא לא בא ממשפחה עשירה, הוא גדל בפארק של קרוונים. ההורים שלו פינו למענו את חדר השינה שלהם כדי שהוא יוכל להציב שם את מערכת התופים שלו. הוא התחיל כמתופף בכלל. אחרי האיגואנות באו הסטוג'ז. אבל לפני כן נזרעו זרעי האישיות הבימתית של איגי פופ כאשר הוא ראה את הדורס בהופעה חיה באוניברסיטת מישיגן. הוא נדהם מהתעלולים הבימתיים והקריזמה המדהימה של הסולן ג'ים מוריסון. ההתנהגות הדרמטית הקיצונית של מוריסון היא זו שדחפה אותו קדימה ונתנה לו השראה לפרוץ את גבולות ההופעה הבימתית שלו. השפעות נוספות על השירה והפרסונה של איגי פופ היו מיק ג'אגר וג'יימס בראון, ובשלב מאוחר יותר דייוויד באוי. מה שמוביל אותנו לאלבום שאנחנו מפליגים איתו לאי בודד, Last for Life, השני של איגי כסולן וגם השני שלו בשיתוף עם דייוויד באוי. וגם השני שלו שיצא באותה השנה, שנת 1977. בקיצור, אנחנו בסימן 2, אני מנחם גרנית, בואו נצא לדרך.
Here comes success.
אם המילים של השירים יישמעו לכם מדי פעם חסרי רצף הגיוני, אל תתפלאו. חלק משמעותי מהמילים שכתב איגי פופ לאלבום הזה הולתרו מול המיקרופון. תוך כדי הקלטה. בכלל, האלבום הזה, שהוא המצליח ביותר של איגי פופ מבחינה מסחרית, נכתב והוקלט ונחתם בתוך 8 ימים בלבד. דיוויד באוי ואני קבענו שנקליט את האלבום הזה מהר מאוד, כך סיפר איגי פופ. ומכיוון שעשינו את זה כל כך מהר, נשארנו עם הרבה כסף ביד. כסף שקיבלנו כמקדמה מחברת התקליטים. אחרי שסיימנו, פשוט חילקנו בינינו את הכסף שנשאר. איגי פופ ישן מעט מאוד באותם 8 ימים. באוי הוא בחור זריז, הוא אמר, ואני הבנתי שאני צריך להיות יותר זריז ממנו, אחרת זה עוד יהיה אלבום שלו ולא שלי. איגי פופ הגיע לאולפן רק עם שברי מילים, ובעצם הלתר טקסטים במקום. הגישה הלירית ספונטנית הזו עוררה גם את דיוויד באוי, לאלתר באותה הצורה, באותה הרוח, כשהוא הקליט את האלבום הבא שלו, Heroes. ההערכה של איגי פופ לדיוויד באוי הייתה אדירה. הידידות של דיוויד הייתה אור חיי, הוא אמר. מעולם לא פגשתי אדם מבריק כמוהו, הוא היה הכי טוב שיש. מובן שאיגי ובאוי לא היו באותו מישור. הקריירה של באוי נסקה כידוע ושברה שיאים, גם מסחריים וגם אומנותיים. בשנות ה-80 איגי היה במצוקה כלכלית וגם אז באוי נחלץ לעזרתו. הוא הקליט גרסאות שלו לשירים שהוא כתב יחד עם איגי פופ. המוכר שבהם הוא China Girl, שהוקלט במקור לאלבום The Idiot הראשון של איגי פופ. וכך גם לגבי שירים שמופיעים כאן באלבום הזה. הביצועים של באוי תרמו תרומה של ממש, גם כלכלית, בזכות התמלוגים על מחירות והשמעות, ועזרו לו לעמוד על הרגליים ולהתייצב כלכלית. הנה אחד מהם, בגרסה של איגי כמובן, Neighborhood Threat. Neighborhood Threat, יש להקת רוק כבד אמריקנית בשם ג'וני קראש, שאחד האלבומים שלה נקרא על שם השיר הזה, Neighborhood Threat. Lust for Life היא ביוגרפיה, ספר שכתב אירווינג סטון בשנת 1934 על חייו של הצייר ההולנדי הנודע וינסנט ואן גוך. בעקבות הספר היה גם סרט בכיכובו של קירק דאגלס בתפקיד הצייר הנודע. השם של השיר, שעל שמו נקרא האלבום, נגזר מכאן. באוי ואיגי התגוררו באותם הימים בברלין החצויה. הם עברו לגור שם יחד כדי לנסות ולהשתקם מהתמכרות של שניהם לאירועין. ההתמכרות והגמילה הם המוטיב הטקסטואלי המרכזי בשיר שתכף נשמע. באוי ואיגי העבירו את הזמן בצפייה בתוכניות טלוויזיה של התחנה של הכוחות האמריקאים שהיו מוצבים במערב העיר. אחת לשבוע, בימי חמישי, שידרו שם את סדרת האקשן האמריקנית סטארסקי והאץ', שבאוי ואיגי צפו בו בשקיקה. האות של תחילת השידורים תפס את באוי, במיוחד הקצב, כמו הודעה בשפת המורס, ביפ 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 ביפ. באוי לקח את היוקללי שלו, כלי פריטה קטן עם ארבעה מיתרים, וחיבר את המנגינה לשיר שנקרא בסופו של דבר Last for Life.
Love for life.
הקצב של השיר הזה נשמע לכם מוכר, ולא רק מהאות של שידורי תחנת הכוחות האמריקאים בברלין החצויה, אתם צודקים? אותו הקצב בדיוק מופיע בשני להיטי מוטאון מוכרים, You Can't Hurry Love של הסופרימס, ו-I'm Ready for Love של Martha and the Vandellas. ועוד כמה נתונים מעניינים על השיר המרכזי הזה. כמעט 20 שנים אחרי שהוא הוקלט, הוא זכה לפרסום מחודש ולהצלחה מסחרית משמעותית, כאשר הוא שובץ כחלק מפסקול הסרט הבריטי Trainspotting, שעניינו המרכזי היה שימוש בסמים. אחת הדמויות בשיר, ג'וני ין, לקוחה מתוך אחד מספריו של הסופר האמריקני המזוהה עם דור הביט, ויליאם אס בורוז. הקלידן של הדורז, ריי מנזרק, טען שהטקסט בשיר הזה מתייחס לספק ההירואין שלהם, של הדורז, שנודע בשם ג'יפסי ג'וני. ג'יפסי ג'וני היה מוכר הירואין וויברטורים. איגי פופ כאמור למד הרבה מג'ים מוריסון, הסולן של הדורז. שניהם היו פרועים ומופרעים באותה המידה, והם נודעו בהתנהגות הפרועה שלהם על הבמה וגם מחוץ עלה. ההבדל הגדול ביותר הוא כמובן שאיגי שרד את השנים הפרועות האלה, ואילו ג'ים מוריסון לא. מוריסון מת בפריז והוא בן 27 בלבד. לאחר מותו של ג'ים מוריסון פנו החברים הנותרים לאיגי פופ בהצעה להחליף את הסולן המת, אבל איגי דחה את ההצעה. היה גם ניסיון מאוחר של הקלידן ריי מנזרק להקים משהו חדש עם איגי פופ, אבל גם זה לא צלח. לאורך הקריירה שלו, במיוחד בסוף שנות ה-60 ובמהלך שנות ה-70, הוא נודע בזכות התעלולים הבימתיים השערורייתיים והבלתי צפויים שלו. הוא היה האומן הראשון שביצע צלילה מהבמה אל תוך הקהל, תרגיל שרבים חיכו בעקבותיו. הוא הופיע על הבמה בחזה חשוף, ובנוסף ביצע תרגילים בימתיים נוספים, כמו להתגלגל בתוך חמאת בוטנים, או חמור יותר, על גבי פיסות של זכוכית שבורה. אין ספק שהמעשים הלא נורמטיביים האלה נעשו בגלל השימוש של איגי בהירואין. כאמור, תקופת השהות שלו ושל בוי בברלין נועדה לנקות את שניהם מההתמכרות הלא טובה הזו. האלבום Last for Life הוקלט בברלין באולפן שנודע בשם Hansa by the Wall. האולפן הזה היה ממוקם 150 מטר מחומת ברלין ברובע קרויצברג. האולפן נודע בזכות האקוסטיקה המצוינת שלו, והוא זכה לתהילה בעיקר בזכות האלבומים של דיוויד באוי שהוקלטו שם, אבל לא רק. האווירה המיוחדת בעיר החצויה ברלין השפיעה, תרמה והרימה את קרנו של האולפן הזה. בין השאר, הקליטו בו הלהקה הגרמנית האלקטרונית Tangerine Dream, וגם בריאן אינו, ניק קייב והבאד סידס, דפש מוד, U2, הפיקסיס ועוד. כל אלה לפני נפילת החומה. חומת ברלין נפלה כידוע ב-1991. ימי הזוהר של האולפן הזה תועדו לאחרונה בסרט דוקומנטרי בשם Hansa Studios by the Wall, 1976-1990. ב-1977 הוקלטו באולפני Hansa by the Wall שני אלבומים של דיוויד באוי, Low ו-Heroes, ושני אלבומים של איגי פופ. הראשון שלו, The Idiot, והאלבום הזה, Last for Life. פרט אישי קטן ברשותכם, בסוף שנות ה-70 אני נסעתי לברלין החצויה מתוך סקרנות, רק כדי לנסות ולנשום ולקלוט את אותו המזג היצירתי שנשמו בעיר הזו, איגי פופ ודיוויד באוי. Some Weird Sin. הכל היה טוב כשהאלבום הזה ראה אור. איגי פופ היה חתום אז בחברת תקליטים מכובדת, RCA. הכל חוץ מהעיתוי. האלבום הזה יצא ב-29 באוגוסט 1977. שבועיים לפני זה, ב-16 באוגוסט, מת אלוויס פרסלי. חברת RCA, שתקליטי אלוויס פרסלי הודפסו תחת חסותה, שינתה סדרי עדיפויות, כולל האלבום החדש של איגי פופ, כדי לקדם את תקליטיו של מלך הרוק אנד רול שנמכרו אחרי מותו הפתאומי, כמו לחמניות טריות. מפעלי הדפסות התקליטים ברחבי העולם הדפיסו תקליטים של אלוויס, והאלבום של איגי פופ זז הצידה. את ג'ים מוריסון, אחד הגיבורים של איגי פופ, אפשר למצוא גם בשיר הבא. את המילים לשיר The Passenger כתב איגי בהשראת אחת הפואמות של ג'ים מוריסון מתוך אוסף שנקרא The Lord's Notes on Visions. הוא שרבט את הטקסט תוך כדי נסיעה ברכבת העילית הברלינאית המהירה, האסבאן. השיר נכתב מנקודת מבטו של פנקיסט המנודה מהחברה. השם The Passenger נלקח מסרט של מיכאל אנג'לו אנטוניוני בשם זה, בכיכובו של ג'ק ניקולסון. הלחן הוא של הגיטריסט ריקי גרדינר. ועדיין לא סיפרנו, אבל דיוויד באוי מנגן באלבום הזה גם בקלידים וגם מסייע בקולות רקע. תוכלו לשמוע אותו שר בפזמון החוזר את הלא-לא-לא המפורסם. לצידו נגנים מעולים, קרלוס אלומר בגיטרה שניגן עם באוי שנים רבות אחר כך, והאחים טוני והנט סיילס בבס ובתופים. האחים סיילס הם בניו של קומיקאי ושחקן אמריקני ידוע, סופי סיילס. הנה, The Passenger.
Does it? under glass. He looks through his window side. He sees the things he knows are his. He sees a bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride.
שיר על סמים. Tonight I saw my baby, she was turning blue. I knew that soon her young life was through. מתמכרים לסמים וכותבים על סמים ומסבירים בשירים כמה הם לא עוזרים. השיר מוקדש לאהובה שעומדת למות ממנת יתר של הרואין. איגי פופ הוא כיום נקי. הדבר הכי קרוב למשהו ממכר הוא כוס יין שהוא שותה לפני הופעה. ההכנות שלו לקראת הופעה אורחות 9 שעות, רובן במנוחה, במדיטציה ובניקוי ראש. לאלבום Last for Life יש משמעות כפולה או נכונה אם כן. התאווה לחיים ניצחה את ההתמכרות. המקסימום שאני עושה, הוא אומר בצחוק, זה לעשן קורי עכביש לפני ההופעה. דייוויד באוי לקח את השיר הזה, Tonight, והקליט אותו בעצמו לטובת האלבום ה-16 שלו, שנקרא כשם השיר, Tonight. הגרסה של דייוויד באוי היא דואט עם טינה טרנר, אבל אנחנו נשמע את גרסת הסולו של איגי פופ. Tonight. למרות שאיגי פופ זכה להצלחה מסחרית מוגבלת, הוא נחשב גם אייקון תרבותי וגם בעל השפעה משמעותית על מגוון רחב של מוזיקאים בז'אנרים שונים. האלבום Raw Power של הסטוג'ז השפיע בין השאר על הסקס פיסטולס, על הסמיץ ועל להקת נירוונה. באלבום הסולו הראשון שלו, The Idiot, הייתה השפעה משמעותית על מספר אומני פוסט-פאנק, להקות רוק אלקטרוני ורוק תעשייתי, כולל דפש מוד, Nine Inch Nails, Joy Division. סוזי סו מהבנשיז אמרה עליו, קיבלנו אישור מחודש לחשדות שלנו, האיש הוא גאון. ב-2010 הוא התקבל יחד עם הסטוג'ז להיכל התהילה של הרוק אנד רול, אחרי שהם נדחו 7 פעמים, ובפברואר 2020 הוא קיבל פרס על מפעל חיים במסגרת הגרמי. בשיר הבא, Turn Blue, איגי פופ פונה ישירות לישו. השם Turn Blue הוא ביטוי סלנג נפוץ למנת יתר של הרואין. אורו של הקורבן, במקרה כזה, עלול לאבד צבע מחוסר חמצן. Turn Blue. See a black Eldorado.
That black girl in the back looks pretty good. Christ, she's beautiful! You know how soft she is? Just what it would feel like. Oh, I'm so far away from her. Jesus? This is Iggy. You might as well come with me.
Somebody come.
Come out of your black. Come out of your black.
Black and strong and black. Black and strong and black. You know, I never told you about this, but there's one guy, somebody I really love. He's never around. We're always taking things that could be all right, that could be nice, and we make them so ugly, so damn ugly. And then we put out the lights on them. Yeah, we make it dark. We put out the lights on them. It's idiots like you that screw me up. I know there's nothing to you. Turn blue on me. Mama, what color will the lights be? Will they turn blue on me? Mama, I shot myself up.
Turn Blue. על פי עדותו, בהופעות על הבמה השליחו עליו אשכולית, פחיות בירה, ביצים, ירקו עליו, זרקו עליו כסף, בדלי סיגריות, תערובת של טבק וקנאביס, כדורים ממריצים, תחתונים וגם הכתיבו לו אגרוף. ולמרות כל אלה, הוא נשאר בחיים ואפילו שפוי במידה רבה. הפנים הרבות של איגי פופ כוללות גם את המסך הגדול. יש לו קשר מיוחד לג'ים ג'רמוש ולג'וני דאפ. סרט קצר בשחור לבן בשם Coffee and Cigarettes Somewhere in California, שבו הוא יושב בבית קפה, מעשן סיגריה ומדבר עם טום וייטס, בבימויו של ג'ים ג'רמוש, זכה בפרס דקל הזהב לסרט קצר בפסטיבל קאן. בסרט הסוריאליסטי של אמיר קוסטריצה, Arizona Dream, בכיכובו של ג'וני דאפ, הוא שר כמה שירים, הידוע שבהם, In the Death Car, הוא הופיע יחד עם ג'וני דאפ בכמה סרטים וכתב מוזיקה לסרטים אחרים שלו. האנימטורים של הסרט הראשון של Lord of the Rings של פיטר ג'קסון, The Fellowship of the Ring, מ-2001, השתמשו ושכפלו את תנועות גופו של איגי פופ כבסיס לדמות של גולם בסרט. הרשימה הארוכה ביותר והיריעה הקצרה. הדימוי של איגי פופ כפרפורמר חסר מעצורים הוא רק דימוי. מאחורי הדימוי הזה מסתתר אדם רגיש ואינטליגנטי. ב-1995 פרסם כתב עת אקדמי באירלנד מאמר של איגי פופ תחת הכותרת Caesar Lives, ובו הרהורים על הרלוונטיות של היצירה, עלייתה ונפילתה של הקיסרות הרומית בעולם המודרני. זה ספר היסטוריה בין 6 כרכים של אדוארד גיבון מהמאה ה-18. במאמר, איגי פופ גם תיאר בצורת מונולוג כיצד השפיע עליו קריאת הספר הזה בעת סיבוב הופעות בדרום ארצות הברית. אסתר פרידמן הייתה חברתו של איגי פופ במשך 7 שנים. הם נפגשו בזמן שאיגי התגורר במערב ברלין עם דיוויד באוי. באותה התקופה, אסתר פרידמן הייתה צלמת יצירתית ופעילה, והיא צילמה את הגיבור שלנו בכל מיני מצבים ובכל מיני סיטואציות בברלין החצויה. כמה מהתמונות האלה תוכלו לראות בדף הפייסבוק של תוכנית אלבום לאי בודד. ואם אתם לא חברים, זה הזמן להצטרף. אני מנחם גרנית, אני מקווה שנהניתם. נאחל מכאן בריאות איתנה ואריכות ימים לאיגי פופ. כל טוב ובשרות טובות.